כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית 1 במרס 2020 והיום בעולם. הסכם שלום היסטורי בין הטליבן לאמריקה, 19 שנים מאז מתקפת הטרור על ארצות הברית.
The US Taliban agreement entails a promise from the Taliban that terrorists can never again operate from Afghan soil. If on the other hand the Taliban abide by their promises, the United States will undertake a responsible conditions-based troop withdrawal.
ההסכם בין ארצות הברית לטליבן תומן בחובו הבטחה שטרוריסטים לא יוכלו עוד לפעול מהאדמה האפגנית, מבטיח שר החוץ פומפאו. אם הטליבן יעמוד בהבטחה, ארצות הברית תבצע נסיגה מותנית של חיילים. גל מהגרים חדש על אירופה, האם טורקיה ביודעין פותחת את הגבולות ומאפשרת למהגרים מסוריה להציף את אירופה? הגבול בין יוון לטורקיה נחושים למנוע את המראות הקשים מ-2015.
או ארון השודיקוס מס είναι τιτάνιος να κρατήσουμε τα σύνορά μας κλειστά σε αυτές τις μεταναστευτικές ροές. Και ξεκάθαρα πλέον πρόκειται για...
אנחנו נאבקים, אנחנו עושים ככל יכולתנו לשמור על הגבולות סגורים, אומר פנטגיוס הרלס, מפקד משמר הגבול היווני. ברור שאין מדובר בפליטים, הם אינם סורים, הם בעלי לאומים רבים וזרם הפליטים גדול. טורקיה החליטה לשלוח אלינו גלים של פליטים, ואנחנו מנסים לנהל את האירוע חסר התקדים הזה. קורונה, כמעט 87 אלף מקרים, כמעט 3,000 מתים, מאז אתמול בלילה עוד שני מקרי מוות ביפן ובאוסטרליה. עניין המתים יוצאי ספינת הקורונה כבר הגיע לשישה. במדינת וושינגטון שבארצות הברית דיווח ראשון על מקרי מוות. הנשיא טראמפ ספד אתמול למה שהגדיר אישה נהדרת, אלא שהפרטים מעט אחרים.
The person who died was a patient at Evergreen Hospital who had underlying health conditions. It was a male in his 50s. He was not a resident of the long-term care facility.
האיש שמת, גבר, היה חולה בבית החולים אברגרין עם מחלות רקע. מדובר באדם שלא היה מאושפז בבית החולים דרך קבע. המושל ג'יי אינסלי הכריז מצב חירום במדינה. ניצחון לג'ו ביידן בבחירות המקדימות בדרום קרוליינה.
And the next step is North Carolina. North Carolina. With their help, we're going to win here as well. And that is a straight path to the nomination for President of the United States of America.
הצעד הבא הוא צפון קרוליינה, כך נסלול את הדרך למועמדות המפלגה הדמוקרטית לבחירות, מכריז ג'ו ביידן. האם הניצחון הראשון של סגן הנשיא מול מה שזכה לכינוי חומת האש של דרום קרוליינה, הוא סימן למהפך לקראת הסופר טיוזדי? נשיא ארצות הברית מחזיר את השיח הגופני המבזה למערכת הבחירות, עם עוד התייחסות לגובה של אל ההון מייקל בלומברג, אגב, 1.73 מטר, שאותו הוא מכנה מיני מייק. הפעם בוועידת הלובי השמרני של אמריקה, הוא מתייחס למתקפה של אליזבת וורן על בלומברג.
She was really mean to Mini Mike. I'll tell you, the way she treated him. He didn't know what hit him. He's going, oh, get me off of this stage. Get me off! Get me off of this stage!
היא הייתה רעה ממש למיני מייק, הוא לא ידע מה היכה בו, הוא רצה שכבר יורידו אותו מהבמה. טראמפ ממחיש את גובהו של בלומברג כשהוא נעלה מאחורי הפודיום. את הקהל השמרני זה מצחיק, טראמפ עצמו מודה שנחמד הוא לא.
You had a lot of really nice people running our country over the years. Perhaps I'm not nice, but I'm doing a great job for you.
היו אנשים מאוד נחמדים שניהלו את המדינה הזאת, אולי אני לא נחמד, אבל אני עושה עבורכם עבודה מעולה. וגם מעריצי להקת מרון 5 בצ'ילה זועמים, הם שילמו במיטב כספם לצפות בלהקה וקיבלו בתמורה חבורה לא ממוקדת, מזמזמת ומזייפת. אדם לוין, סולן הלהקה, נאלץ להסביר, היו על הבמה בעיות טכניות שיקשו עלינו להופיע. לוין מתנצל על מה שהוא מגדיר הופעה לא מקצועית. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת הלובד בביצוע הטכני אריק מור, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם ג'ו ביידן שסוף סוף הצליח סגן הנשיא לשעבר ומי שנחשב תחילה למועמד המוביל במחנה הדמוקרטי. ניצח אמש בפעם הראשונה בסבב בחירות מקדימות. ביידן זכה בכמעט 50% מהקולות בקרוליינה הדרומית. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום רן.
אז המרות שוב פתוח.
לכאורה, או לפחות זה מה שביידן היה רוצה לחשוב. מה שברור זה שאם היה מוקדם להספיד את ג'ו ביידן, ההישג שלו בקרוליינה הדרומית, מדינה שהוא השקיע בה המון מאמץ וכסף, הוא היה שם הרבה זמן, הוא הישג מאוד מרשים. עם כל הכבוד לברני סנדרס, שניצח במדינות הקודמות, או כמעט ניצח בכולן, מספרים כמו 48% מהקולות, זה לא משהו שסנדרס או מישהו אחר הצליחו להביא, וביידן עשה את זה בקרוליינה הדרומית. מה אפשר ללמוד מזה? אפשר ללמוד מזה קודם כל שכשהוא משקיע הרבה, אז הוא יכול לקבל תוצאות, ושזאת מדינה שיותר מתאימה לפרופיל של ג'ו ביידן. מצד אחד, מדינה עם אוכלוסייה יותר מעורבת מבחינה אתנית, הרבה יותר אפריקנים-אמריקנים שם, שמצביעים מאשר במדינות קודמות, ומעבר לכך, מדינה שיותר מתונה, או נחשבת ליותר מתונה, מבחינת הגישה שלה, ולכן אולי שם נמצא הכוח של ג'ו ביידן. מה שבטוח זה שלמדנו שהקרב הזה עוד יימשך הרבה מאוד זמן, הוא רחוק מלהיגמר, מוקדם למחוק את ביידן מהרשימה, זה לא אומר שהוא הולך לזכות בכל המדינות הבאות, כמו ששמענו אותו אומר בכותרות, המצב שלו לקראת סופר טיוזדי הוא לא מזהיר בכלל, אבל הוא עדיין בתמונה. בוא נשמע דברים שהוא אמר אתמול בלילה אחרי הניצחון.
Just days ago, the press and the pundits have declared this candidacy dead. Now, thanks to all of you, the heart of the Democratic Party, we just won and we've won big because of you. Let's get back up. We're decent, we're brave, we're resilient people. We can't believe again. We're better than this, mama. We're better than this president. So get up. Take back our country. This is the United States of America.
כבר היו מי שכינו אותו סליפי ג'ו, כאן הוא ממש נשמע ערני.
כן, טוב, סליפי ג'ו, מי שכינה אותו הוא טראמפ, שמצמיד כינויים לכולם. הוא נשמע ערני, הוא נשמע מפוקס, הוא נשמע הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לכל אורך מערכת הבחירות הזאת, ובהחלט הוא מרגיש אחרי קרוליינה הדרומית שיש לו מה להציע ויש לו דרך להישאר במרוץ. מה המסלול האידיאלי מבחינתו של ג'ו ביידן? המסלול הוא ניצחון גדול וכמה צירים שהוא גרף אתמול בלילה. מבין מדינות הסופר טיוזדי, יכול להיות שתהיה לו הצלחה מסוימת בווירג'יניה, בקרוליינה הצפונית, הוא מצפה לצאת משם עם מספר מסוים של צירים.
הסיפור הוא באמת אחרי, מדינות הטרוגניות, ככל שהמדינה הטרוגנית יותר, כך הסיכויים של ג'ו ביידן טובים יותר לנצח.
לכאורה, הבעיה היא שזה לא יפעל כנראה בקליפורניה בכלל, ששם הוא הולך להפסיד לברני סנדרס, זו מדינה עתירת צירים, לא ברור מה יהיה בטקסס. בסופו של דבר, כן, לכאורה הכוח שלו הוא במדינות יותר מעורבות, אבל זה עדיין טעון הוכחה. מה שהוא מקווה זה שאחרי סופר טיוזדי, שקורה ממש בעוד יומיים, התמונה קצת יותר תתבהר, יישאר סנדרס, אבל גם יישאר הוא. השאלה היא, מה קורה לאחרים ברשימה? ראינו שסטייר פרש, האם בוטיג'אג' ממשיך להיות חזק בסקרים, או שהוא גם נחלש. סנדרס, ביידן מאמין שיש לו בהחלט מה להציע בהמשך, ובסופו של דבר, מי שמחכה לו זה ברני סנדרס. בוא נשמע דברים שהוא אמר אתמול.
Now, what the establishment is saying, what the lobbyists are saying and the political pundits are saying, everybody is saying something, Bernie Sanders can't beat Trump. Well, to those folks, I would suggest take a look at the last 70 national polls. Because we beat Trump 65 out of those 70 polls.
כן, הוא בעצם רוצה להפריך את הטענה הזאת שסנדרס לא יכול לנצח את טראמפ. הוא אומר, תסתכלו על הסקרים, אני מנצח את טראמפ ברוב הסקרים, וזה אכן נכון, כשמשווים מועמד מול המועמד, גם בסקרים ארציים וגם במדינות המפתח, בסופו של דבר סנדרס מצליח או יותר או אותו דבר כמו המועמדים האחרים.
ובעוד שעות אחדות ייפתח בוושינגטון הוועידה השנתית של השדולה הפרו-ישראלית, איפאק. המועמדים לנשיאות לא יהיו שם מן המפלגה הדמוקרטית, לפחות לא רובם, אבל האירוע הזה הוא ללא ספק גם אירוע פוליטי פנים-אמריקני חשוב.
כן, הוא אירוע מאוד חשוב, כי בסופו של דבר איפאק, השדולה הפרו-ישראלית, היא אחת השדולות החזקות בארצות הברית. וזאת הסיבה ש-18 אלף איש באים לאולם הקונגרסים בוושינגטון היום, וישארו כאן יומיים וחצי. זאת הסיבה שהם אחר כך עולים, כל אותם 18 אלף איש, על גבעת הקפיטול, ונפגשים עם חברי הקונגרס שלהם כדי לשדר את המסר של איפאק, מסר פרו-ישראלי בהרבה מובנים. זאת הסיבה שכולם מתייחסים לזה כל כך ברצינות, זה שסגן הנשיא מייק פנס יבוא ושר החוץ פומפאו, הבעיה שזה מציב קצת בעיה לדמוקרטים. קודם כל, העיתוי הוא כמובן נוראי ואומלל מבחינתם, אי אפשר באמת להתפנות יום לפני סופר טיוזדי, יומיים לפני, כדי לבוא לנאום בוושינגטון, יש להם דברים אחרים לעשות בדרכים, ובאמת אנחנו רואים לא מעט מועמדים, כמו ביידן או בוטיג'אג' או קלובישר, שינמו בנאומי וידאו, הם פשוט מעבירים איזושהי ברכה מוקלטת. אבל גם ראינו את ההצהרה הזאת של ברני סנדרס, שאמר כבר לפני שבועיים, שהוא מחרים את איפאק, בגלל שזה ארגון שנותן במה לגזענים, ושהוא נגד האידיאולוגיה הזאת. וכאן זה פתח דיון מאוד גדול לגבי איפה האגף הפרוגרסיבי והמפלגה הדמוקרטית עומד ביחס לאיפאק, ואני מניח שאנחנו נראה הרבה מאוד ביומיים הקרובים גם ניסיון של איפאק למצב את עצמם שוב כדו מפלגתיים ולא כאיזשהו ארגון ימין או ארגון רפובליקני, וגם איזשהו ניסיון להוקיע את סנדרס ואת האגף הפרוגרסיבי במפלגה שפחות מתחבר לארגון שלהם.
נתן נשאר איתנו לדיווח הבא, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים לומר שלום לכתבתנו מאיה רכלין.
שלום רב.
לפני עשור אף אחד לא היה מאמין שזה יקרה, אבל בסוף השבוע נחתם הסכם שלום בין ארצות הברית לבין ארגון הטליבן. וושינגטון התחייבה להפסיק את המעורבות הצבאית שלה בעניינים הפנימיים של אפגניסטן, אבל עדיין לא ברור האם כאן תסתיים המערכה שנמשכת כבר 20 שנה. איפה זה עומד עכשיו?
כן, אז בעצם אתמול, אחרי חודשים ארוכים של מסע ומתן, מתייצבים בדוחה שבקטר נציגי ארצות הברית והטליבן וחותמים על הסכם שלום.
נשמע.
The agreement that we will sign today is the true test of this effort. We will closely watch the Taliban's compliance with their commitments and calibrate the pace of our withdrawal to their actions.
ההסכם שנחתם היום הוא מבחן אמיתי למאמצנו, אומר שר החוץ האמריקני מייק פומפאו במעמד החתימה. נמשיך לצפות מקרוב בהיענות לטליבן למחויבותם לשיתוף הפעולה ונתאים את קצב הנסיגה שלנו בהתאם למעשיהם. במסגרת ההסכם הזה ארצות הברית התחייבה להפסיק התערבות צבאית בענייני הפנימיים של אפגניסטן. על פי גורמים בממשל האמריקני, כוחות צבא ארצות הברית ונאטו יעזבו את אפגניסטן בתוך 14 חודשים. מדובר לפחות ב-14,000 חיילים אמריקנים ועוד 17,000 חיילים של 39 בעלות הברית הצבאי נאטו שיעזבו את שטח אפגניסטן. הטליבן בתמורה מתחייב שלא להשתמש באדמה האפגנית כדי לאיים על ביטחון העולם בכלל וארצות הברית בפרט. איראן, ההסכם הזה מתקבל, איך לא, ברגשות מעורבים. מצד אחד ארצות הברית מברכת, מדובר בסוף המלחמה הארוכה ביותר שידעה המעצמה, והחיילים על פי הבטחתו של הנשיא טראמפ ישובו סוף כל סוף הביתה. ומצד שני, השלטונות באפגניסטן חוששים להעניק כוח לארגון שפועל עדיין בדרכי טרור, ואף תמך בארגון הטרור אל-קאידה, שאחרי, כזכור, לפיגוע במגדלי התאומים. ראש ממשלת אפגניסטן, אשרף גני, כבר אומר שהממשלה שלו לא תסכים לחלק בעסקה שבו ישוחררו אסירים של ארגון הטליבן. וגם ברחובות קבול יש מי שחוששים, או יותר נכון חוששות, מהכרה בטליבן כבעלת ברית.
دوره هایی که گفتگوها انجام شد اونا بارها مشخص ساختن که دیدگاهشان نسبت به زن تغییر آنچنانی نکرده و ما
במשך כל המסע ומתן הטליבן חזרו על עמדותיהם בנוגע לנשים שלא השתנו, וזה מדאיג אותנו, מספרת נרגיש הורקש, עיתונאית אפגנית, ומוסיפה, אנחנו קוראות לממשל האפגני לדון עם הטליבן, אבל על ההתחשבות בחופש ובזכויות של כל תושבי אפגניסטן ובעיקר נשים. אבל ערן, מלבד החששות המובנים אליהם, צריך לומר, אפגניסטן התמלאה בתקווה בסוף השבוע אחרי 20 שנה של מלחמה. לראשונה מדברים במדינה על שלום, וזה גם משהו.
מאיה רכלין, תודה.
תודה.
אנחנו שווים אליך נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. אפשר להניח שיש לא מעט ביקורת על ההסכם הזה. לו אובמה היה חותם על סוג של הסכם כזה, אני מניח שלפחות בצד הרפובליקני היו, איך נאמר, קוראים לו את הצורה.
כן, בוא נגיד במה מדובר. מדובר בהסכם שנחתם בין ארצות הברית לבין ארגון שנתן חסות למפגעי ה-11 בספטמבר, וארגון שארצות הברית יצאה למלחמה נגדו ושפחה שם, כפי ששמענו בדיווח של מאיה, הרבה דם, הרבה כסף והרבה מאוד שנים. יש אפילו בקולות בתוך המפלגה הרפובליקנית שקראו שלא לחתום על ההסכם, הם הזהירו מפני הסכם שבו הטליבן לא מבטיח להתפרק מנשק, לא נותן שום ערובות של ממש לכך שהוא ינהג כשורה ולא יקדם או ייתן חסות לטרור, ובתמורה ארצות הברית גם משיגה את כוחותיה, גם מבטיחה לפעול להסרת הסנקציות הבינלאומיות נגד הארגון. מצד שני, זה דבר שמשתלב בצורה מצוינת עם הבטחות הבחירות ועם האידיאולוגיה הבסיסית ביותר של דונלד טראמפ, והיא שצריך לצמצם את המעורבות הצבאית של ארצות הברית מעבר לים, צריך להחזיר את החיילים הביתה, אין שום סיבה להישאר במלחמות שאי אפשר לנצח בהם, ולכן לא משנה, הסכם טוב, הסכם רע, זאת סיבה טובה לצאת.
כן, ואיראן מתייחסת בביטול להסכם השלום הזה, היא אומרת שלארצות הברית אין שום מעמד משפטי שמסמיך אותה לחתום על הסכם כזה, אבל היא מברכת על כל יוזמה שנועדה לחזק את היציבות והשלום באפגניסטן, כך לטענת איראן. אז האיראנים בהחלט עוקבים בעניין וברצון רב ביציאה של ארצות הברית מהמזרח התיכון. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו לחדשות הדרמטיות שמגיעות מהגבול בין טורקיה לסוריה. לפני שעה קלה הכריזה טורקיה על מבצע צבאי נגד משטר אסד אחרי סוף שבוע סוער של לחימה בין הצדדים. עמרי חיים כתב תחום הערבים, אתה עם הפרטים.
נכון, ערן, שלום. אז הטון היום בלחימה בצפון מערב סוריה למעשה בעצם מחריף. ארדואן עומד היום בדדליין שהוא הציב ליציאת הכוחות הסורים מצפון המדינה ומכריז על מבצע מגן האביב, זה שמו, נגד כוחותיו של אסד. לפי הודעת משרד הביטחון באנקרה, מטרת המבצע היא לעצור את מעשי הטבח של המשטר הסורי ולעצור את ההגירה של הפליטים משטח סוריה לעבר טורקיה. בוא נשמע מה אמר על כך ארדואן בעת האחרונה.
1 milyona yakın insan bizim sınırlarımıza doğru şu anda göç ediyor. Biz bunları nerelerde kalkacağız
da? ברגע זה כמיליון פליטים נעים לעבר הגבולות שלנו, איפה נוכל ליישב אותם? שאל ארדואן מוקדם יותר החודש במסיבת עיתונאים, והוא באמת מעוניין לעצור את הזליגה המונית הזאת לעבר שטחה של טורקיה, ויוצא למבצע הזה. בצד הסורי הכריזו היום שכל כלי טייס שיחדור למרחב האווירי הסורי בצפון מערב המדינה יופל, ובאמת כמה רגעים אחר ההכרזה הזאת הגיעו דיווחים מצפון סוריה שכוחות, כוחותיו של אסד למעשה הפילו כלי טייס טורקי באזור צפון המדינה. אבל צריך להגיד, ארדואן נותן שם למבצע הזה כשלמעשה הוא כבר תוקף בצפון סוריה שבועות ארוכים. השם הזה לא יודע, אפשר לדעת כמה הוא באמת ישנה. בוא נשמע בהקשר הזה מה אומר הבוקר מנהל מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, רמי עבדל רחמן.
40,000
בשתי היממות האחרונות נהרגו 74 חיילים בשורות צבא אסד בשל תקיפות טורקיה בצפון מערב המדינה, זאת בנוסף ל-14 אנשי חיזבאללה וגורמים במשמרות המהפכה של איראן, אומר רמי עבדל רחמן. אז ארדואן באמת לא מבחין בין הגורמים השונים שמתלווים לכוחותיו של אסד, הוא תוקף ופועל לטובת האינטרס הטורקי כמובן, ואפשר להגיד שביציאה למבצע הזה, שוב, הוא רק נתן שם למשהו שהתנהל כבר הרבה הרבה זמן. הוא היום עומד בדדליין, באולטימטום שהוא הציב לאסד מוקדם יותר החודש, ויוצא למבצע הזה בצפון מערב.
הזכרת באמת את הפליטים, וכבר אנחנו רואים גל של מהגרים שצובע על גבול יוון, ויש בהחלט חשש שהמצב הזה יצא מכלל שליטה. אנחנו שומעים שהצבא היווני כבר מתייצב לו בגבולות בניסיון למנוע את המראות שראינו ב-2015. אנחנו על סיפור של משבר הומניטרי, אולי משבר הגירה אירופי, בעיצומה של קדחת הקורונה בכלל?
לחלוטין, ככה זה נראה. הפליטים האלה נעים שם בהמוניהם, גם בצפון מערב המדינה, שוב, ואין להם לאן ללכת. ייתכן מאוד שאנחנו עתידים לראות את ההתפתחות הזאת גם בצל משבר הקורונה שם בצפון מערב המדינה.
אפרופו קורונה, אחד הנתונים המעניינים הוא שלא בסוריה ולא בטורקיה היו דיווחים על קורונה, וזה משונה כיוון שבכל מדינות האזור מלבד שתי המדינות האלה כמעט יש דיווחים על התפרצויות, וזה בהחלט אומר משהו כנראה על מידת הבדיקה שם ועל מה שמדפק על הדלתות של אירופה.
לחלוטין, וגם אנחנו יודעים שארדואן ואסד הם לא בדיוק אנשים שדוגלים ב בזכות הציבור, בדיוק, בזכות הציבור לדעת, קרוב לוודאי שיש שם תיבות פנדורה כאלה ואחרות שאנחנו עדיין לא מודעים אליהן.
עומרי חיים, כתב התחום הערבי, תודה.
תודה רבה.
ושלום למיקה ורדי.
שלום.
רכזת בית הספר לשלום איתם השומר הצעיר באי לסבוס שביוון. אתם בעצם עובדים עם הפליטים והמהגרים שמגיעים לאי הזה, בעיקר עם הדור הצעיר, עם הילדים שזקוקים לבית ספר, למסגרת, למערכת חינוכית. ספרי לנו קצת אולי באמת על הפרויקט שלכם ומה שאתם עושים שם.
אז באמת הפעילות בבית ספר לשלום היא פעילות מאוד מאוד ייחודית. יש לנו בבית ספר 250 תלמידים פליטים שמגיעים ממחנה הפליטים מוריה, שזה המחנה הגדול ביותר שנמצא כיום בלסבוס. המחנה אמור להכיל באזור 3,000 אנשים, וכרגע בלסבוס יש מעל 20 אלף פליטים. זה מספרים מטורפים, ואנחנו נותנים מענה באמת ל-250 תלמידים. הבית ספר הוקם לפני 3 שנים בהובלת השומר הצעיר והג'יאל, החטיבה הערבית בשומר הצעיר, ופועל בשיתוף עם נתן. ובעצם הייחודיות של הפרויקט הזה זה שהוא בית ספר שעובד עם הקהילה, לא למענם, אלא יחד איתם, המורים, אני לא מורה בבית הספר, אני עוזרת לארגן את הדברים, אבל בסופו של דבר המורים הפליטים מתוך הקהילה עצמה, שנמצאים באותה סיטואציה כמו התלמידים, ועוברים יחד איתם את אותו מסע חיים לא פשוט.
כמה ואנחנו... ישראלים פועלים שם בפרויקט הזה?
אנחנו בשטח נמצאות 2 רכזות ו3 שליחות שמתחלפות, ויחד פה יש במטה שפועל בארץ עוד קבוצה של אנשים שפועלת יחד לתוך הדבר הזה.
אז זה בעצם מה שאתם עושים כבר 3 שנים, ועכשיו אולי טוויסט בעלילה, ואנחנו רואים ממש עכשיו את התמונות שמגיעות אלינו מגבול טורקיה-יוון. אנחנו שומעים על גל מהגרים חדש, וגם על התקיפות הנמשכות והאימות הגובר בין צבא סוריה לבין צבא טורקיה. יש בהחלט חשש שנראה עוד ועוד מהגרים. עד כמה אתם מרגישים את המתח הזה שמתחיל לעלות מחדש, מתחיל, אולי ממשיך לעלות אצלכם בלסבוס?
תראה, בסופו של דבר המצב באי הוא מורכב בלי קשר, ועכשיו זה רק צץ ועולה מחדש. הגל הפליטים שבעצם צפוי להגיע, או שאנחנו יכולות להאמין שיגיע מטורקיה, יש הרבה מאוד שמועות, אנחנו לא לגמרי יודעים מה בדיוק יקרה, אבל אני מניחה שהוא מאוד ישפיע עלינו בבית הספר, כי ככל שיש יותר אנשים, ככה גם הביקוש עולה, והמצב באי הוא מאוד מורכב, גם בתוך המחנה פליטים, שהאנשים לא מפסיקים להגיע אליו, והתנאים הבסיסיים של האנשים שנמצאים שם, הם מתחת לכל ביקורת, וגם האווירה באי מאוד מורכבת, מאוד
זהו, קשה. אנחנו שומעים שבשבוע, שבועיים האחרונים, יש לא מעט הפגנות, אפילו שביתה כללית שוכרזה באי, במחאה על, למעשה על החשש שיגיעו עוד פליטים לאי. התושבים שאומרים חיינו אינם חיים, היינו אי תיירות והפכנו לאי של פליטים ופליטות.
אני חושבת בסופו של דבר היוונים, הרוב המתון בא ואומר, המצב לא יכול להישאר כמו שהוא. יש בלסבוס זה אי של 80,000 איש, אנחנו מדברים על מספרים של למעלה מ-20,000 פליטים, זה על כל אדם תושב מקומי יש פליט, על כל 4 יש פליט אחד, זה באמת מספרים מאוד מאוד גדולים. והיוונים בעצם באים ואומרים, הממשלה צריכה למצוא פתרון, מישהו צריך לתת מענה לדבר הזה, האי לא מצליח לעמוד בזה יותר, זה פוגע בתושבים שנמצאים בו, ואני חושבת שרובם באמת מגיעים מהעמדה שהם לא רוצים לנקות את האי מפליטים בצורה מלאה, אלא להחזיר אותנו למספרים ולממדים שהאי יכול לקלוט ולהתמודד איתו. אני אגיד שלצערנו, אנחנו שמות לב שמתלבשות על המחאה הלגיטימית הזו, קבוצות קיצוניות של פשיסטים שמגיעים מחוץ לאי ויוצרים אווירה לא נעימה ולא בטוחה, תוקפים פליטים, תוקפים מתנדבים, ובאמת הייתה שביתה כללית יומיים במהלך השבוע האחרון, וזהו, אז אנחנו לא יודעים עוד להגיד מה יקרה קדימה, אבל אנחנו כן יכולות להגיד כרגע שבאמת הפליטים מאוד מתוסכלים מהמצב, יש חשש מגירוש, חזרה לטורקיה או למדינות שהם מגיעים מהם במקור, החוקים משתנים ללא הרף בצורה מאוד מאוד גבוהה, וההפגנות שקרו בימים האחרונים היו בעיקר בין היוונים ליוונים.
ואם נוסיף לזה באמת עוד רובד נוסף, מדרגה אחרונה לסיפור הזה, באמת הקורונה שהולכת ומתפשטת בעולם, ויש חשש שדיברת על התנאים הלקויים, הסניטריים הלקויים שהפליטים נאלצים לשהות בהם, אפשר להניח שגם התושבים וגם הם מוטרדים מאוד מההתפתחויות האלה.
נכון מאוד, הם מנסים לשמור על עצמם ככל הניתן, כרגע אנחנו יודעים שלא הגיעו דיווחים על הגעת קורונה לאזור, שזה מאוד משמח, גם העובדה שאנחנו אי בטח שומרת עלינו, אבל אני מאמינה שאנחנו צריכים להיות ערניים באמת למצב הזה ככל הניתן. וזהו, ואני רגע רק חשוב לי להגיד שבתוך כל הכאוס הזה שאני מתארת ושאנחנו חוות בימים האחרונים ביחד עם הפליטים, אז יש את המקום הזה של בית הספר, שהוא נותן תקווה ומסגרת חינוכית ומפגש בין אנושי ובין תרבותי של קבוצות אנשים שונות שבאות לדבר שלום ולחייך ולקיים ערכים של שותפות ושל אחוות עמים. ובסופו של דבר אנחנו רק מחפשות עוד שותפים שיצטרפו לעשייה שלנו, כי היא באמת כל כך חשובה, במיוחד לאור המצב שאנחנו שומעים עליו בימים האחרונים.
מיקה ורדי, רכזת בית הספר לשלום מטעם השומר הצעיר, תמשיכו להיות הישראלים היפים שבנו. תודה רבה, באי לסבוס.
תודה, תודה לך.
תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו לקורונה, מניין הנדבקים בנגיף קורונה ממשיך לעלות, יותר מ-85,000 בני אדם ב-65 מדינות וטריטוריות. מניין החולים בנגיף באיטליה חצה את רף האלף, ובארצות הברית דווח על מקרה מוות ראשון, תושב מדינת וושינגטון בשנות ה-50 לחייו, שלא יצא כלל את גבולות המדינה. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום ערן, כן, אמרת באמת יותר מ-60 מדינות, כבר יותר מ-20 רק באירופה, בסוף השבוע איסלנד גם הצטרפה למדינות שבהם זוהו נדבקים בנגיף קורונה, אז באמת אנחנו כבר מתקרבים עוד מעט לחצי ממדינות העולם אפילו, כמובן שזה בעיקר בחצי הכדור הצפוני, אולי תכף ניגע בזה. מקום לאופטימיות, אולי מסתכלים על סין, כי שם הותרו רק 570 חולים במחוז חובי, אותו מוקד של התפרצות הנגיף, אנחנו אומרים רק, אבל זו אכן ירידה משמעותית, בהשוואה לחודשיים האחרונים, 34 בני אדם מתו שם ביממה האחרונה. מחוץ למחוז הזה, המחוז שבו התפרץ הנגיף, רק 3 מקרי הידבקות מספרים לנו בסין ביממה האחרונה.
זה לא פחות ממדהים.
אדם אחד מת, אז הכלים הדי קיצוניים שהסינים השתמשו בהם כנראה עזרו והם מצליחים לעצור או איכשהו למוסס את המגפה הזאת, שעוברת כמו שאנחנו יודעים למקומות אחרים, למשל לקוריאה הדרומית, שם נדבקו ביממה האחרונה 376 בני אדם, בסך הכל 3,500 בפחות משבועיים, צריך להדגיש. מקרה מוות ראשון הלילה באוסטרליה, אדם ששהה על האונייה דיימונד פרינסס, בסך הכל נדבקו 25 בני אדם במדינה הזאת, ובארצות הברית אתמול מקרה מוות ראשון במדינת וושינגטון, צפון מערב ארצות הברית, עד כה נדבקו 69 בני אדם בנגיף, אבל צריך להגיד, מנסים גם להרגיע בארצות הברית, בוא נשמע דברים שאמר נציב הבריאות באזור סיאטל, ששם מת אותו חולה, הנה.
Novel coronavirus infection, as has been recognized, is spreading globally. And we are having increasing cases in the United States, and we expect to see increasing cases locally. It's very important for everyone to remember that 80% of the cases are mild. Patients frequently don't even need to seek healthcare.
אז אומרים בסיאטל שהנגיף מתפשט ברחבי העולם, אנחנו רואים עוד ועוד נדבקים בארצות הברית, אנחנו גם מצפים שזה יימשך. עם זאת, מנסים להרגיע, חשוב לזכור שכי 80% מהמקרים הם מקרים קלים, בדרך כלל החולים אפילו לא זקוקים לביקור אצל רופא. כך בארצות הברית, בוא נחזור לאירופה, איראן, באיטליה, הנגיף ממשיך להתפשט, בעיקר בצפון איטליה, במחוזות ונטו ולומברדיה, 239 בני אדם נדבקו אתמול, כן, ביממה האחרונה עד שעות הערב, 8 מתו עד כה בארץ המגף, כ-1,100 בני אדם נדבקו, כן, חצינו את רף האלף בסוף השבוע האחרון, 29 מתו, אבל בתוך החשש הגדול באיטליה, צריך להגיד, יש גם רגעים מרגשים, בדרך כלל זה קורה בסיפורים מהסוג הזה, ניקולו ג'יגוגנו, הוא סטודנט בן 17 שחזר למדינה לאחרונה אחרי חצי שנה בווהאן, הוא הוכנס לבית החולים באיטליה, מאחר והוא נדבק שם בנגיף, באותו מוקד של התפרצות. סוף סוף הוא התאחד עם הוריו בסוף השבוע. בוא נשמע דברים שאמר אבא שלו אחרי שפגש אותו.
Dopo sei mesi che non lo vedevamo, dopo tutto quello che è successo, è stata un'emozione bella forte, cioè. Non c'è molto da dire, insomma, mi sembra una cosa che sia normale, no, umana.
אז אומר אביו, אחרי שישה חודשים, אחרי כל מה שקרה, זה היה מאוד מאוד מרגש. האמת היא שאין לי הרבה מה להגיד, זה נורמלי, אני חושב שזה אנושי. באיראן כבר יותר מ-50 מקרי מוות, לפי הדיווחים הרשמיים, צריך להגיד, כן, כי אנחנו יודעים שלא מעט אנשים באיראן, לא מעט אזרחים, טוענים שמספר המתים גבוה בהרבה, וגם בסוף השבוע נזכיר ה-BBC, בתחקיר מיוחד, מקורות רפואיים בתוך איראן, מספרים שמספר המתים גבוה בהרבה, יותר מ-200 בני אדם, לפי אותו תחקיר מתו שם. לפי הדיווחים הרשמיים, אנחנו למעלה מ-50 מקרי מוות באיראן, ומשהו אחרון, איראן בסוף השבוע מגיע הנגיף לניגריה, אדם שככל הנראה שהה באיטליה, וזה בעצם היה החשש הגדול של ארגון הבריאות העולמי. כל הזמן הזהירו שם ממצב שבו הנגיף יגיע למדינות עם מערכת בריאות פחות מפותחת.
או לא מפותחת בכלל.
ניגריה אחת המדינות העניות ביבשת אפריקה, זה בעצם המקרה הראשון באפריקה שמדרום לסהרה, כרגע רק נדבק אחד, צריך לעקוב אחרי זה, כי זה בעצם התרחיש שהכי חששו ממנו בארגון הבריאות העולמי, זה מה שהם אומרים בשבועות האחרונים. כן, הנגיף ממשיך להתפשט.
כן, ועוד לא אמרנו מילה, לא על טורקיה, על סוריה, כל האזורים האלה שכמעט לא מדברים עליהם ואנחנו לא יודעים מה קורה בהם, קוריאה הצפונית, הרבה מאוד סימני שאלה וחורים יש במפת הקורונה. יואב זהבי כתבנו, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו מכאן לארצות הברית, או ליתר דיוק לקנדה, מעט מצפון לגבול, כמובן חרדה ודאגה בעקבות הדיווחים על מקרה ראשון של קורונה במדינת וושינגטון. מוונקובר השכנה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
החולה שמת מנגיף COVID-19 אינו היחיד שנדבק בבית החולים אברגרין, צפונית לעיר סיאטל. במסיבת עיתונאים דרמטית הסביר אמש דוקטור ג'פרי דאצ'ין, הממונה על בריאות הציבור במדינת וושינגטון, כי שתי נשים נוספות הובחנו כנגועות בנגיף. אחות שעובדת בבית החולים בשנות ה-40 לחייה, וחולה בשנות ה-60 לחייה שנמצאת במצב קריטי.
One is a healthcare worker from Life Care. She's a woman in her 40s. She's in satisfactory condition at Overlake Hospital. And she has no known travel outside of the US. The second case is a woman in her 70s, a resident at Life Care, the long-term care facility, and is in serious condition at Evergreen Hospital. In addition, we're aware of
איש מן החולים הללו לא יצא את ארצות הברית לאחרונה, ולכן מדובר בהדבקה ראשונה בתוך הקהילה. במדינת וושינגטון הודיעו שישקלו לבטל אירועים ציבוריים, כפי שמציינת אימי ריינולדס ממחלקת הבריאות של וושינגטון.
Should we start to see more spread in Washington, we might consider some measures such as canceling large public events, but don't really feel like that is the situation we're in now.
בארצות הברית הובחנו בסך הכל 22 חולים מאז התפרצות הנגיף. מעבר לגבול בקנדה, רק 3 שעות נסיעה מסיאטל, עוקבים בתשומת לב אחר המתרחש ומתשאלים כל מי שחוצה את הגבול באשר לתסמיני מחלה אפשריים. קנדה מבצעת מאות בדיקות ביום ובסך הכל דיווחה על כ-15 חולים שנמצאים בבידוד ובמצב טוב. 4 הנשים האחרונות שהגיעו לקנדה נושאות את הנגיף הגיעו כולן מאיראן. ארצות הברית כבר אוסרת על נסיעות לאיראן. בקנדה ישנה קהילה איראנית גדולה במיוחד ועד כה לא הוחלט על איסור נסיעות לאיראן. מוונקובר לימור שמואל פרידמן.
בעלת הקורונה הגיעה גם לפולין, ראשי מוזיאון אושוויץ בירקנאו ביקשו מתיירים שמגיעים ממדינות בהן התגלו מקרי קורונה שלא להגיע בתקופה הקרובה לבקר במחנה ההשמדה לשעבר. שלום לכתבנו בפולין ניסן צור.
שלום ערן.
עד עכשיו אנחנו לא רואים אפילו דיווח על מקרה אחד בפולין של הדבקה, וזה די מוזר אם נודע על האמת.
כן, האמת שזה מאוד מוזר גם לנוכח העובדה שבפולין לא סגרו את שדות התעופה לא לתיירים נכנסים, גם ממדינות כמו סין, איטליה, וגם לא עצרו את הטיסות היוצאות למדינות האלו. בימים האחרונים, בסוף השבוע, נפוצו בפולין שמועות כי צעירה בת 25, שחזרה מחופשה של חודש בתאילנד, הושפזה בבית החולים בעיר לודג', ותוצאות הבדיקות שנערכו לה הראו שהיא אכן לקטה בווירוס הקורונה, אבל אתמול משרד הבריאות הפולני פרסם הודעה כי שמדובר בהזעקת שווא, והיא לא לקטה במחלה, כך שנכון לפחות לכרגע, כמו שאתה אומר, אין עדויות על אף אדם, אף אזרח פולני, שנדבק במחלה.
אז תיירים כן באופן כללי, אבל לא לאושוויץ, זה הסיכום כרגע?
כן, אז הכל כמעט פתוח, אבל ראשי מוזיאון אושוויץ בירקנאו באמת ביקשו מאזרחים שמגיעים ממדינות שבהן התגלו כבר מקרי הקורונה, שלא להגיע לשם מחשש באמת להדבקה המונית. בהודעה שהם פרסמו באתר האינטרנט של המוזיאון, ביקשו ראשי אושוויץ בירקנאו מתיירים שמגיעים מאותן מדינות שבהם התגלו מקרים של קורונה, להימנע מלהגיע למוזיאון. הם גם אמרו שעד היום לא זיהינו מצבים מטרידים, אבל המוזיאון המליץ לסוכנויות נסיעות ומארגני סיורים לעצור את ההגעה של אנשים ממדינות בהן נמצאו חולים בקורונה למוזיאון. צריך אולי גם להזכיר שבשנה שעברה נרשם שיא של מבקרים במוזיאון אושוויץ בירקנאו מרחבי העולם, מעל 2 מיליון בני אדם, בהם 59,000 תיירים מישראל, בהם הרבה מאוד כמובן תלמידי תיכון שמגיעים במשלחות שנעצרו כרגע. מאיטליה, אגב, אחת המדינות שבה אולי נרשם מספר הנדבקים הגבוה ביותר, הגיעו בשנה שעברה 104,000 מבקרים לאושוויץ בירקנאו, ולכן ראשי המוזיאון החליטו לנקוט בצעדי הזהירות האלו.
ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
תודה לך.
השעה הבינלאומית, ממשלת צרפת מנסה להגביר את הקצב בהליך אימוצו של חוק הפנסיה החדש, שהמחאה נגדו הוציאה מיליוני צרפתים לרחובות, אבל כמובן שלא כולם מרוצים מהיוזמה. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
שבועיים אחרי תחילתו של הדיון המרתוני באספה הלאומית בצרפת בחוק הפנסיה שהוציא מאות אלפי צרפתים לרחובות, עלה לפתע ראש הממשלה אדואר פיליפ לדוכן הנואמים והודיע שלממשלה נמאס מהפיליבסטר, מהסחבת המכוונת שהפגינו נועמי האופוזיציה בתאוניהם. האופוזיציה הגישה לא פחות מ-40,000 הצעות לתיקון החוק.
Je disais donc que c'était la raison pour laquelle conformément à l'article 49 alinéa 3 de la constitution de 1958 et après en avoir obtenu l'autorisation du conseil
בהתאם לסעיף 49(3) בחוקה ולאחר שקיבלתי את הסכמת הקבינט היום החלטתי להעמיד להצבעה את חוק הפנסיה בלי להמשיך בדיון כדי לשים קץ לתקופה זו ללא דיון של ממש שלא אפשרה לפרלמנט למלא את תפקידו כמחוקק. הסעיף שבו מדובר אכן מאפשר לממשלה להפסיק את הדיון ולעבור להצבעה. האופוזיציה יכולה להגיש הצעת אי-אמון, מה שהיא אכן תעשה ביום שלישי, אבל מכיוון שלמפלגת השלטון של הנשיא מקרון רוב מוחלט באספה הלאומית, תוצאות ההצבעה ברורות מראש. עם זאת, בשלב הבא צפוי דיון ממושך בסנאט, הבית העליון, שאינו נמצא בידי המקרוניסטים, לפני החזרת הנושא לאספה הלאומית. באופוזיציה משמאל ומימין זועמים כמובן וטוענים שהממשלה ניצלה את בהלת נגיף הקורונה ודנה במהלך הזה בישיבה בסוף השבוע שנועדה רשמית לדון במגפה. עכשיו נותר לראות אם ההוראות האוסרות על התכנסויות של יותר מ-5,000 איש במתחם סגור ימנעו את חזרת ההפגנות. בינתיים יצאו כבר כמה מאות לרחובות ובשעות הלילה נפרץ וניזוק משרדו של ראש הממשלה פיליפ בעירו להבר. כאן גדעון קוץ מפריז.
עשרות אלפי אנשים התכנסו אתמול בדרום צרפת סמוך לגבול עם ספרד כדי להפגין תמיכה בקרלס פוצ'דמון, הנשיא לשעבר של קטלוניה, שהכריז ב-2017 על עצמאות החבל. הדיווח של כתבתנו רינה בסיסט.
העיר פרפיניו שבדרום צרפת לבשה אתמול חג. בליל שבת הגיע קרלס פוצ'דמון לפרפיניו, שהיא הנקודה הקרובה ביותר בצרפת לגבול עם ספרד, כלומר לגבול עם חבל קטלוניה. מועדון הרוגבי קיבל את פוצ'דמון בכבוד מלכים, ותושבי העיר זרמו למקום כדי לחלוק לו כבוד. שמח מאוד, שמח להיות בדרבי הקטלני, להיות בין חברים, לראות את הדגל הקטלני, לחלוק את אותה התרבות. כך הכריז פוצ'דמון עם הגיעו. אבל האירוע במועדון הרגבי היה רק הספתח. קרוב ל-100,000 איש הגיעו לעצר את התמיכה בפוג'ימון. ודגלים של קטלוניה התנוססו כמעט בכל רחוב ובכל פינה. המחויבות האחריות היחידה היא רפובליקה קטלנית עצמאית. כך קרא פוג'ימון לכל תשואות הקהל. קרלס פוג'דמון הוא מנהיגה הבלתי מעורער של התנועה הקטלנית הבדלנית. ב-2017 הוא ארגן שם משאל עם על עצמאות חבל קטלוניה, למרות ששלטונות ספרד קבעו שמשאל העם הזה בלתי חוקי. לאחר המשאל הכריז בית המשפט הספרדי על פוג'ימון כעל מורד, ומאז הוא חי בבלגיה, מסתתר מהשלטונות הספרדיים. האם מדובר בגלות פוליטית או במקלט מתביעה משפטית? הדעות בקהיליה הבינלאומית חלוקות, אבל לא בפרפיניון שבצרפת. שם התמיכה בפוג'ימון היא מוחלטת. חבל קטלוניה הצרפתי לא קורא לעצמאות מצרפת. ידיעת השפה הקטלונית נמוכה שם בהרבה מבחבל קטלוניה שבספרד. ובכל זאת, התחושה היא של אחוות אחים, של שייכות תרבותית, של תמיכה וגאווה משפחתית כמעט.
ג'ור היסטוריק, פסל מן פר לקטלן דה סוד, מן פר לקטלן דה נורד. זאת ג'ורנה איסי הפרפיניה, זאת אינגרס.
זה יום היסטורי. לא רק לקטלוניה הדרומית, אלא גם לקטלוניה הצפונית. היום הזה בפרפיניון זה יום גדול. כך אמר אחד המשתתפים בהפגנת הענק. בפרפיניון מקווים שבביקור הבא של פוג'ימון, הוא יוכל לבקר לא רק בקטלוניה שבצרפת, אלא גם אצלו בבית. כאן רינה בסיסט.
ואלה מרון 5, אחת הלהקות הפופולריות בעולם שהצליחה, איך נאמר, לפשל עם הופעה מביכה בצ'ילה שהחלה באיחור של שעה וחצי. הסולן אדם לוי נראה על הבמה חסר אנרגיה, הוא מנותק, עכשיו הוא מתנצל, לא בטוח שקוני הכרטיסים יסלחו, אנחנו מרחוק יודעים שלכל אחד יש גם ימים רעים. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. ועם הזיכרונות של מרון 5, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרתה לובד ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר, או בכל יישומון הסקטים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות ישירות לנייד. המשך יום נהדר. Memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.